הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. ודווקא הוא יודע דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. כן, מצד אחד הוא כותב כאן, לבניסטר הוא אומר, יש לו חופשיות שאין בה גבול של מועקה. שום דבר לא מעיק עליו. הניסטר, כאילו, הניגלה, הוא בנוי לפי דפוסים, לפי סדרים, לפי דברים שמגבילים אותו. כאילו, איך נגע לזה? יש גדרים, יש הלכות, יש לימודים, יש... זה ככה צריך לעבוד. אתה לא יכול עכשיו להמציא משהו, אלא, או שזה גם למידות שתורה נדרשת בהם, או שזה בדרכי הלימוד האחרויים. כן, גזר השווה, בניין אב, כל דברים מדאורייתא, תקנות די רבנן, מה הגדר שלהם, מה המשמעות שלהם, מה המשקל שלהם. זה כל הדברים האלה, הם יפים, הם נחמדים, אבל יש להם איזשהו צד מעיק. הנסתר, שום דבר, שום דבר. לוקחים את האותיות, לשים אותם ועושים מה שרוצים. כביכול אני רוצה להגיד את זה, כן? כן.
יש כאלה שרואים את זה לא בכביכול.
בניסטר זה ודאי ככה, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה? כן, יודע מה, הזוהר פרשת בראשית. מביא הזוהר פרשת בראשית, על ההתחלה שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלוקים. דיון ארוך על אלוקים שם. אז מביא הזוהר, מי ברא אלה? פסוק מי... מי ברא אלה? איוב? אני חושב איוב, אני לא בטוח, אולי קהלת. אז אומר הזוהר שם, מי ברא את אלה? מי זה מי? מי זה ספירת הבינה? זה בגימטריה 50, נכון? 50 זה בינה, זה אתם יודעים? איך אתם יודעים ש50 זה בינה?
50
שערים מרב. בפיוט של אל מסתתר, מה כתוב שם?
50
אז מי זה
אמן בנה עץ 50
אמר? מה?
יש איזה דרוש כזה, אמרו שהאמן שהוא בנה את העץ דווקא 50 אמר, כי הוא ניסה להתעלות מעל המדרגה של משה רבינו שהוא הגיע ל-49.
טוב, זה לא קשור, אבל זה 49 של 50, אז זה לא דווקא בינה. אז מי זה בינה? ברא את אלה. אלה זה המלכות, בינה ומלכות, ומי ואלה ביחד זה אלוקים. זה אותיות אלוקים הרי. כלומר, לקחו פסוק, הוציאו אותו לגמרי מהקשר, עשו ממנו, וככה לומדים אותו, כן? כמו שאמרתי, הרבה פעמים אמרתי שבניסטר, זה כל כך פשט שזה לא פשט. זה הפשט, 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 אני אגיד את זה ככה, כן? הרב מניטו תמיד היה אומר, הניסטר זה פשט הדברים. פשט של הפסוקים, הפשט של ההבנה זה הניסטר. כך הוא היה תמיד אומר. אבל אני קצת מסתייג מזה. בואו אמר את זה ככה, כמו שאמרתי עכשיו. אני קצת מסייג את זה, ואני אומר, זה כל כך פשט שזה כבר לא פשט. דוגמה מברא אלה. דוגמה אחרת, חוכמה מאין תימצא. חוכמה מאין תימצא, גם כן, פסוק. אז איך מבינים את זה בניסטר?
סימן קריאה.
עין זה ספירת הכתר, חוכמה זה ספירת החוכמה, החוכמה באה מהעין. אבל זה הרי בידי שלא פשט הפסוק. אבל מצד שני זה אולי כן פשט הפסוק. זה בדיוק העניין. זה הכוונה שבניסטר אומר הרב, אין לו גבול של מועקה. ולמרות שאין לו גבול של מועקה, אז לכאורה היה יכול להגיע חס ושלום לזילות, וכאילו אם אין גבולות, אפשר להגיע לדברים רעים מאוד. אפשר להגיע לכל מיני בזיונות ודברים, כי אדם שאין לו גבולות או דברים שהם ללא גבול הם מסוכנים. אומר הרב, דווקא הוא יודע דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד, של חוכמה ושל יושר לבב. זה משפט הפתיחה פה של הפסקה, של הפרק נונטט. עכשיו הוא ממשיך, רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת מודע אל האנושות את ערכה ואת ערך הטבל. יש את ההסתגלות אל הציפייה הנסתרת, או הצפייה הנסתרת. תמיד אפשר להתלבט אם זה ציפייה או צפייה, הסתכלות. ציפייה זה מלשון לצפות, להמתין, לקוות. אבל צפייה זה ההסתכלות הנסתרת, כן? הרב הנזיר קרא לבת שלו צפייה, הגורן. הרבנית צפייה גורן, צפייה, כן. הסיגול אל הצפייה הנסתרת מודיע אל הנשות את ערכה ואת ערך הטבל. סיגול, הנסתר מחייב הסתגלות. ולמה אני אומר את זה? גם הניגלה, אבל הניגלה אנחנו התרגלנו מגיל אפס, אנחנו מתרגלים, מסתגלים אל ההבנה הרציונלית, אל ההבנה השכלית. כל אורח החיים שלנו הוא כזה, ואנחנו לא רגילים לצפייה נסתרת, אנחנו לא רגילים להסתכל בהסתכלות של נסתר. כיוון שאנחנו לא רגילים להסתכל בהסתכלות של נסתר, זה נשמע לנו מוזר, זה נשמע לנו חריג, זה לא מתיישב אל ליבנו, ואנחנו קשה לנו גם לחדש דברים בזה, כי משהו שהוא תמוה, שהוא מוזר, אז ודאי שאנחנו מעצמנו לא נצליח לחדש בו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן הניסטר מחייב הרבה יותר הסתגלות מאשר הניגלה, כמו שאמרתי, כי לניסטר אנחנו לא רגילים. אם זה הרב מניטו היה אומר, הוא אומר כאילו, על כל הדברים האלה צריך להתרגל, צריך להתרגל לשמוע אותם. אחרי שמתרגלים לשמוע אותם הרבה הרבה הרבה, אז מתחילים להבין את העומק שלהם, כי לפני כן זה אתה לא מבין את העומק, אתה לא רואה מה זה. נגיד, זה קצת דומה למה שהעולם המערבי, העולם ה... נקרא לזה התרבותי יותר, שלא מה זה תרבות, כן, אבל נגיד
מודרני
מסתכל אל הרבדים הפרימיטיביים של האנושות באיזה מבט של התנשאות, איזה מבט של כאילו שהם לא חכמים מספיק, או לא שהם לא חכמים, שהם לא כאילו שאין להם פוטנציאל, אלא שהם לא פיתחו את היכולות, ולכן הם נמצאים באיזושהי מדרגה נמוכה כזאת. והדבר הזה, ההסתכלות הזאת, היא גורמת לזה גדול, כי היא גורמת לזה שהעולם המודרני לא מסוגל לקבל שום דבר מהעולם הפרימיטיבי. ככה זה היה במשך הרבה שנים, עד ש... אני יודע מתי, נראה לי בשנות ה-70 או ה-80 של המאה הקודמת, זאת אומרת לפני כמה זה יוצא, 30-40 שנה, משהו כזה, התחיל להתפתח מחקר חדש שמסביר את שני סוגי החברות, קראו לזה חברות ליטרטיות וחברות אורליות. ליטרטיות literature, ספרות, שמפיצים דברים דרך כתיבה, וחברות שמפיצות דברים דרך דיבור. זאת חברות שלא יודעות לכתוב, אז היכולת שלהם להעביר מסר הוא מוגבל מאוד, כמה אנשים שישמעו אותו. אבל אם מישהו מדפיס, זה כבר מגיע לאלפים, והספר עושה את שלו גם אחרי מותו של הכותב. ואם זה הודפס בהרבה עותקים, אז קל וחומר. וככה הם רצו להגיד, כן? אז החלוקה היא חלוקה כזאת, שהחברות המודרניות, החברות הליטרטיות, החברות הפרימיטיביות הן החברות האוראליות. ואז נעשו כל מיני מחקרים, והסתבר שנכון שה-IQ, מבחני ה-IQ, אז בהם מראים תוצאות הרבה יותר טובות לאלה מהחברות הליטרטיות. אבל בכל מיני מדדים של EQ, היכולת להביע רגשות, היכולת להזדהות עם רגשות של הזולת, היכולת להתחבר לשולה, היכולת לפרגן לשני, לנחם אותו בשעת צערו וכולי, בזה החברות האוראליות הרבה יותר טובים מהחברות הליטרטיות. וגם בכל מיני דברים נוספים שהם לא שייכים לא לזה ולא לזה, אלא לכל מיני דברים קטנים. אני כבר הזכרתי את זה פעם, שמצאו התאמה בין גיל הגמילה לחיתולים לבין רמת ההשכלה של האמא. התאמה הפוכה לגמרי. ככל שהאמא יותר משכלת, ככל שיש לה יותר תארים באוניברסיטה, גיל הגמילה בחיתולים של הילדים שלה יותר מבוגר. זאת אומרת, זה מותאם אחד לאחד, כן? יש התאמה. וככל שהאמא פחות משכלת, מי שלא יודעת קריאה וכתוב, בגיל סבתא שלי ידע מספרת וסבתא שלי ידע קריאה וכתוב. היה שלום? ידע, לא, אני חושב שהיא כבר כן ידע. אבל הייתה באמת מאוד, באה במקום מאוד פשוט, ילדת פולין. היא מספרת על אמא שלי שבגיל 9 חודשים היא כבר הייתה יושבת על סיר. ניסים גלויים.
בת 2 עדיין הייתי איתו.
נו, אתה רואה? חי שאמא משכלת, מה אתה רוצה? נתן. אז כל מיני דברים של כל מיני מיומנויות מסוימות שהלכו לאיבוד. זאת אומרת, כאילו זה לא הכל, זה לא חד גוני, זה לא שטוח, יש לזה עומק.
פעם היו מודדים רק IQ, היום כבר יש 8 מדדים.
נכון, היום הבינו שמדד ה-IQ לבדו הוא ממש לא נותן דברים אמיתיים. כי יכול להיות מישהו גאון לגמרי, מטורף, אבל יש לו סימונת אספרגר. אז הוא מנותק לגמרי מהחברה, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא יכול להיות גאון, אבל הוא לא יכול לעבוד במפעל, הוא לא יכול, כי יחסי האנוש שלו הם על הפנים. כן, גם על זה עשו כל מיני מחקרים מדהימים. טוב, זה גם שייך לניסטה קצת. אתה אולי יודע לו פעם, אולי אספר לכם על איזה מחקר שאני שמעתי עליו. אז מה אומר כאן הרב? צריך להסתגל, ההסתגלות, כאילו, אם מישהו, עכשיו, ילך לגור בחברה, כאילו סתם, אני אומר את זה עכשיו במישור הזה של, ילך לגור באיזו חברה מאוד פרימיטיבית. באיזה שבט נידח, אני יודע מה, באפריקה. לא שאני ממליץ למישהו מכן, אבל חוקרים עושים את זה, חוקרים מן המערב עושים את זה.
אבל מה החברה הפרימיטיבית?
שהם מנותקים מכל כן. מה זה חברה פרימיטיבית? שאין להם כלום, שהם לא... גרים בחברה שבטית, קלאסית. בלי בתי ספר, או אם יש איזה כבר התחלה של בתי ספר, בלי חשמל, בלי מכוניות, בלי כלום. לא כאלה ש... קמים בבוקר, הולכים לצוד, מביאים את הזברה ואוכלים אותה. זה חברה פרימיטיבית. ומהאור שלה עושים אחר כך חולצה. יודע מה. הבדואים היום, איזה מה? בדיום היום?
אייפונים.
אני אייפונים. שולחים את האישה לראות את הצון. הוא בא עם ג'יפ לנד קרוזר ומביא לה בקבוק מים לשטח ונוסע. דברים שאני ראיתי בעיניי. מה שאמרתי עכשיו ראיתי בעיניי.
בצהל
עוד? לא כשהייתי בסדר. לא. אבל זה בשנים האחרונות. במילואים כבר כן. בסוף המילואים שלי כבר היה דברים כאלה.
זה עדיין כבר די מזמן.
כן. אז אם מישהו ילך לגור באיזה חברה כזאת, מתוך רצון באמת להכיר אותה, ללמוד אותה לעומק, ייקח לו המון זמן להשתחרר מהרגלים שלו, ולהתחיל להסתגל, לשמוע, להבין, להתקרב, לראות את הדברים החדשים שהוא מגלה שם, עד שהוא יוכל באמת ללמוד מהם כל מיני דברים חדשים. ועושים את זה, אני אומר, ועושים את זה, ויש על זה עד... זה כל פעם... אותו עיקרון עובד כאן עם ניגלה וניסטר. זה אותו עיקרון בדיוק. הניסטר מבחינה מסוימת זה הסתכלות פרימיטיבית. כי היא לא באה דרך הרציונל, היא לא באה דרך המודרנה, דרך התחכום. לא יגידו לך מה שם, שיטת החילוקים, וכן, לא תשמע שם. שיעורים בעיון בריסקאי. למרות שכשהיו, לא שרב חיים מוולוז'ין לא היה גאון בניסטר, ומסתום גם רב חיים מבריסק, למרות שעליו לא הכרנו. אבל אתה מתרגל לשמוע דבר אחר, ואז אתה, ההסתגלות שלך אל הניסטר, אומר הרב, זה מודיע אל האנושות את ערכה ואת ערך הטבל. זה מביא אותך למקום יותר נכון, יותר אמיתי. כי זה לא נכון שהכל זה שכל, שהכל זה רציונל. הניגלה זה רציונל, הניסטר זה רגש. זה בדיוק הצד הזה, מה שאמרתי קודם. הניסטר זה לקרוא פסוק, ללמוד איזשהו מאמר של, של, של חזל או שהוא מהתורה, ולהתחבר אליו, להתחבר אליו נפשית. זה ניסטר. זה מה שעשו, זה הזוהר. זה חכמי הניסטר. אחר כך נתנו לזה גם סדרים וכללים ועניינים, אבל זה האמת. זה עבודה ליבית יותר.
אז מה הגבול של הכבוד והחוכמה? איפה יש כאן גבול? אם זה התחברות אישית,
כיוון שזה בא ממקור, כיוון שזה בא סוף סוף ממקור של תורה. אז כל מה שבא ממקור של תורה, בתוך עצמותו יש את הגבולות. גבולות הכוונה לא לעשות דברים ש...
דבר שכל אחד יכול לעשות
את זה במה
שהוא רוצה.
לא, כל אחד יכול לעשות את זה במה שהוא רוצה. להפך, ניסטר ממש לא. כי אין נכנסים לפרדס, אלא מי שמילא קרסו בשעשו פוסקים. כלומר, אם מישהו יקפוץ ישר לניסטר, באמת יגיע לאן שהוא רוצה, וזה קטסטרופה ורואים דברים כאלה. אבל זה לא עובד ככה. קודם צריך להנוחה בחברה רציונלית. אז קודם כל אתה צריך לבנות את הרציונל, ואחר כך בונים עליו את הקומה של הנסתר. זה מה שאומר כאן הרב. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. תראו מה אומר כאן הרב, דבר הפוך על הפוך. זה שהרציונליות מתפתחת, זאת אומרת החשיבה הצרופה, רק מפני שבתת מודע, בלשון הרב, מעבר לסף ההכרה, זה בעברית שלנו תת מודע, עושה הנסתר פעולה מדעית ומוסרית. מדעית הכוונה ידיעה, בלשון ידיעה ומוסר. מזויפת היא ההנחה המונית שהנסתר מאחר את המדע הבהיר ואת הביקורת המדויקת. זה לא נכון, אומר הרב. אותה הנחה של ההמון, שניסטר זה, זה, זה נגד ביקורת מדויקת ונגד מדע בהיר. אני אומר, את כל מה שאני אומר כאן, אני אומר, באמת, זה מתאים לי. המשל הוא שדיברתי על החברה האוראלית וחברה ליטרטית, מתאים לגמרי. נגיד, אפשר לעשות מזה גזור הדבק ממש. להגיד מזויפת היא ההנחה המונית שהפרימיטיביות היא מורידה את המדע ואת הביקורת, כי זה מאוד רגשי ולא שכלי ולא זה. וזה, כמו שזה לא נכון בחברות אנושיות, מה שאמרתי קודם, ככה בדיוק כותב הרב פה לגבי הניגלה והניסטר. דווקא על ידי הניסטר ובעזוז שירתו ועומק הגיונו, שירה זה פעולה רגשית נפשית. לשיר אדם שר מתוך מצב נפשי. אם אדם לא נמצא במצב נפשי, הוא לא יכול לשיר, הוא לא יכול לכתוב שיר. כן, לשיר אז כתוב, כן, יכול אדם לקפות את עצמו, להתחיל לשיר, שיר קיים, בסוף זה ישפיע לו גם על הנפש, יוציא אותו לפעמים מדכדוך. אבל לכתוב שיר, זה מתוך מצב נפשי. אדם חווה איזה חוויה, היא גורמת לו למצב שירי. השיר, עכשיו, השיר, זה תמיד אני אומר על שיר, כן, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקי המשיח, ולמה לא עשה אותו משיח? מפני שלא אמר שירה. שירה, שיר זה בעברית זה טבעת. טבעת. בהמה יוצאת בשיר. במה בהמה? פרק במה בהמה בשבת? מה זה שיר?
עכשיו בבת יש
שרשרת או טבעת?
שרשרת זה שיר בתוך שיר בתוך שיר בתוך שיר בתוך שיר. זה הרבה שירים. זה שרשרת. טבעות, טבעת בתוך טבעת בתוך טבעת, יוצר לי שרשרת. אבל שיר זה קולר עשוי מטבעת ברזל. גם בקידוש יש שם קדש אישה בשיר, בשירים. שיר זה טבעת, צמיד, צמיד סגור זה שיר. גם שיר הוא כזה, הוא עגול. הנפש היא מתגלגלת איתו. זה שיר. שיר זה אין לו התחלה ואין סוף. זה המצב השירי. זה לא מצב ש... זה מצב שאתה מתגלגל איתו ומגיע איתו לגבהים גבוהים. זה שיר. זה השירה. זה מצב נפשי לגמרי. בשביל להגיע ליכולת מדעית צריך לבוא ממקום נפשי. השורש של החידוש, אומר הרב, הוא נפשי. אומר הרב, הרציונלית מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו מדעית ומוזרית. דווקא על ידי הנסתר והעזוז שירתו ועומק הגיונו יוסד על יסוד איתן המעמד של המדע הולך ומתחדש בביקורת המדויקה המנתחת וחודרת. אין אפשר זה בלא זה. אם זה יהיה מדע מנותק מן הרגש, זה יהיה מפלצת, זה לא יהיה מדע. אם זה יהיה רגש בלי שום הסתכלות רציונלית, אז זה גם יכול להגיע למקומות לא טובים. זה חייב להיות מורכב משניהם יחד, וזה שני חלקי התורה. זה הנגלה והנסתר. זה התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, למרות שאמרתי עכשיו כבר הלכתי מדרגה יותר גבוהה. כן, באופן פשוט, הבבלי קרוב יותר לניגלה, הירושלמי קרוב יותר לניסתר, אבל זה לא דיכוטומי לגמרי. זה לא כמו, כן, הלכה והגדה. הלכה והגדה זה ממש כך. מצירופם של שני אלה, השופעים באושרם הגדול, הנסתר והביקורת, הנסתר והביקורת, יבנה יסוד האיתן אשר לאור אלוקי עליון, העומד למעלה מכל הגה והכרה. זה יוכל להעלות אותנו לאור האלוקי העליון שנמצא למעלה מכל דיבור והכרה. הגה זה דיבור. אנחנו רוצים להגיע להשיג קדושה. אי אפשר להשיג קדושה ברציונל, ברציונליות. הרציונליות תעזור מאוד. בלי ניתוח של הביקורת המדויקת של של הרציונליות אי אפשר להתקדם. אבל רק בעזרת הרציונליות לא נבין מה זה קדושה. בשביל להבין מה זה קדושה אנחנו חייבים להגיע לאיזה מקום נפשי. בשביל להגיע את לאור האלוקי העליון שעומד למעלה מכל דיבור והכרה, אני חייב לבוא מהצירוף של שניהם ביחד, של הנגלה והנסתר, או כאן מלשון הרב, הנסתר והביקורת. אז מכל אלה אומר דופק רוח גדול זה על דלתותינו והולך ומנשב ובמחננו. כן, כשם ישראל היו בגלות התמקדו בעיקר בנגלה, למרות שזה לגבי המון זה ודאי היה נכון. כן, למרות שהיו מקובלים גם בתקופת הראשונים בוודאי, וגם בתקופת האחרונים. אבל עיקר ההתעסקות של לומדי התורה הייתה נגלה, והיה איך נגיד את זה, למין תקופת הגרה ועד החפץ חיים נגיד מזרח אירופה, הייתה מלאה בגאונים בסדר גודל כזה שאנחנו היום לא מבינים את זה. סדר גודל מטורף בניגלה, בניגלה. ניסטר מעט מאוד למדו. מעט מאוד למדו ניסטר. כן, אני כל פעם שומע סיפורים ונדע מחדש על דברים שהיו מייסים בכל יום, לא דברים אפילו שראויים לציון. כן, עולם הספרים היהודי עמוס, עמוס, עמוס בחידושים של פלפולים בדרך כל מזה היום הליטאית, למרות שחלק גדול מהם היו חכמי גליציה או חכמי פולין, כן, לא דווקא. חתם סופר הוא היה מגליציה ואחר כך מהונגריה, יודע מה, זאת אומרת, זה לא דווקא ליטא, אבל זה היה סוג כזה של גאונות ופיתוח מאוד של ניגלה. לא מזמן שמעתי סיפור, סיפור מדהים, אני רק אספר את זה סתם בכלל הקשר לגאונות. דוקטור עזריאל קרליבך היה המייסד והעורך הראשון של עיתון מעריב.
קשור לרב קרליבך?
הוא מאותה משפחה, אבל לא בדיוק, מהמבורג, כל המשפחת קרליבך מהמבורג, זה היה משפחת הרבנים גם. והוא היה באמת מהמבורג, והוא היה באיזה עניין, היה צריך להגיע לפולין, לוורשה. הוא הגיע לוורשה, ובוורשה הוא פגש עם איזה יהודי בשם הרב נפתלי זילברברג, שכתב גם איזה ספר, משהו נפתלי, לא יודע. והרב נפתלי זילברברג הזה היה רב בוורשה. לא שמעתם את שמו מן הסתם, לא יודע אם תשמעו עוד פעם את שמו. היה יהודי מבוגר, והיה לו איזה בעיה רפואית. הוא הלך לבית חולים, ומי שליווה אותו זה היה דוקטור עזריאל קרליבך, אני לא יודע מה היה הקשר ביניהם. אחר כך אני אסביר מאיפה זה מופיע. הגיע והוא הגיע לבית חולים, ועשו לו בדיקות ואמרו לו אתה צריך לעבור ניתוח, אבל מה, אתה כבר קרוב לגיל 80, המצב הרפואי שלך הוא כזה שאתה לא תוכל לעמוד בהרדמה. שיטות ההרדמה של אז היו שיטות פחות מגוונות משיטות ההרדמה של היום, והרופאים
גם היום אותו דבר,
גם היום יש דברים כאלה בוודאי, נכון, אבל היום יש הרבה שיטות הרדמה, אז היה פחות שיטות הרדמה. דובר על שנות ה-30, כן, 1930, משהו כזה. אמר להם אותו יהודי, הרב זילברברג, אמר לרופאים שמה, אמרתי לו, זה מאוד מפריע לי הבעיה הזאת, אני רוצה לעבור ניתוח, ואם אי אפשר לעשות לי הרדמה, תעשו לי את זה בלי הרדמה. ונסתדר. טוב, ואני מוכן לחתום, הוא לא יודע אם זה מסכנה, וזה אומר, אני אחתום לכם שאני לוקח כל האחריות. והסכים, הוא חתם. היום לא יודע מה עושים את זה, אבל אז עשו את זה.
חילים על הרב
עובדיה,
משהו כזה.
לא יודע. מה תשמע מה זה היה? ואז דוקטור עזרי ליווה אותו, קבעו לו ניתוח לכמה ימים אחר כך, אז זה לא היה כמו היום שמחכים חודשים. והגיע איתו דוקטור קרליבך, והוא נכנס לחדר הניתוחים, ודוקטור קרליבך נשאר בחדר הסמוך, ומה שהפריד ביניהם זה דלת. והתחילו את הניתוח, והוא התחיל ללמוד בכל רם גמרא עבוד איזורי, גמרא רש"י תוספות. כיסו לו את העיניים הרי, כן? אולי קשרו אותו, לא, דוקטור קרליבך לא כותב אם קשרו אותו או לא קשרו אותו. הם מתחילים לנתח אותו, והוא אומר, גמרא עבוד אזורי, גמרא ראשי תוספות. הניתוח נמשך שעתיים וחצי. תוך כדי השעתיים וחצי האלה, הוא למד, ככה, בכל רם, 22 דפים. גמרא ראשי, הכל מהזיכרון, אתם מבינים? הכל מהזיכרון, לא? לא היה, באמצע ניתוח. ודוקטור קרליבך כותב, דוקטור קרליבך כתב את זה, במכתב לאשתו בהמבורג. הוא סיפר לה את האירוע. והמכתב הזה הודפס בספר זיכרון שיצא לזכרו של הרב זילברברג. שם זה מופיע. מכתב שכתב דוקטור קרליבך מוורשה להמבורג לאשתו בהמבורג. ומספר דוקטור קרליבך שלפי כשכאב לו מאוד, כשחתכו, שעתיים וחצי ניתוח, אתם מבינים מה זה? אז שמעו את זה בקול שלו. הוא היה רואה, כל הזמן דיבר בקול רם, כל הזמן אמר גמרא ראשי תוספות בקול רם. והסתיים הניתוח, ותפרו, סגרו את הכל, אז נכנס אליו דוקטור קרליבך. והוא סיפר לו שבאמצע הניתוח התחדש לו חידוש גדול ברשב"א שם. עכשיו הוא לא כתב מה החידוש, כנראה שאשתו לא הייתה למדנית גדולה, לא יודע אם הוא היה כל כך למדן, דוקטור קרליבך, לא, כן, הוא נהיה אחר כך עלה לארץ והיה העורך הראשון של מעריב, לא היה כל כך מחופשי בית המדרש. אבל תראו, זה היה רב ממוצע בפולין, הכל כאילו ככה ימציאו אותה. אז אני אומר את זה בתור ככה. למה אמרתי את זה? הנגלה היו תותחים בנגלה, ידעו בעל פה, כן, גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, רמב"ם, כמות הידיעות שאנשים הקיפו. אתם מכירים את הסיפור על רב דוב פרידמן מקרלין? זה רב אברום היה מספר אותו, ואמר שמצווה לספר אותו. היה בירושלים יהודי שקוראו לו סלונים, שהוא היה אוסף כספים לישיבת עץ חיים. היה לו מסלול קבוע, היה נוסע כל שנה, פעמיים בשנה, לאירופה, והיה חוזר, פעם אחת היה חוזר באלול, עד אחרי חגי תשרי, ופעם שנייה היה חוזר באזור פורים, עד אחרי פסח. וכל שאר הזמן היה, והיה לו קבוע, פעם בשנה היה מגיע לכל מיני מקומות, והיה לו אנשים קבועים, והיה עובר שם בכל אירופה. כל אירופה, אני יודע, בהרבה מקומות. אז אחד האנשים שהוא היה קבוע אוסף ממנו כסף, זה היה רבי דוד פרידמן מקרלין. אתם שמעתם את השם הזה פעם? גאון, 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 מגאוני קרלין, איך תקראו לזה, ליטא, מלרוס. היה בסוף ימיו היה גם הרב של קרלין. הרב של קרלין.
אדמו"ר.
מה?
אדמו"ר.
לא, 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 מה פתאום? מה פתאום? לא קשור בכלל לחסידות. רטוב פרידמן מכאן. התנגד מאוד לציונות. נגיד את זה במאמר מוסגר, אבל היה גאון גדול, אין ספק. בקיצור, מספר הסלונימר, סיפר הסלונימר, שהוא בא לרטוב פרידמן, וכבר רטוב פרידמן היה מאוד, מאוד בא בימים, מאוד קשיש, והוא לא רע. אולי היה לו קטרקט ולא ניתחו אז, לא יודעים מה בדיוק, כן? הוא כבר לא יכול היה לראות. אולי היה רואה דברים מאוד מורפלים, ודאי לקרוא לא יכול היה לקרוא בשום אופן. אז הוא היה יושב, וביחד איתו היה יושב איזה יהודי, והם היו לומדים גמרא. והוא יושב עם גמרא פתוחה, והוא יפריד מה, לא צריך גמרא, כי הוא לא יכול לקרוא ממילא. אבל לא משנה, הוא הכל נצקן. גמרא, ראש, ריף, רן, תוספות, מרשה, הכל, 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 הוא יודע בעל פה. כל הוא ידע בעל פה. האמת היא שדוב פרידמן לא למד אחרונים, הוא יודע רק ראשונים, אבל כל הראשונים ידע בעל פה. ואז הוא נכנס אליו, נכנס לשם הסלונימר, אז הכניסו אותו לחדר שהוא לומד שם. אז הוא ראה אותם יושבים שם ולומדים, וזה היה נעים ככה. אז הוא התיישב ליד השולחן. עברו כמה דקות, הסלונימר, ועמדו ופרידמן, הרגיש שמישהו התיישב ליד השולחן. אז הוא שאל אותו מי אתה. אז הוא אמר לו, אני אברהם סלונים, ירושלים, אני אוסף כסף, בשביל ישיבת חפץ חיים. אז הוא קרא למישהו מבני הבית לתת לו כסף. ונתנו לו את הכסף, כמה דרך כלל שהם נותנים. והוא המשיך לשבת. עברו עוד 3 דקות, עוד 5 דקות, ואז הוא שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני אברהם סלונים, ירושלים, אני אוסף כסף. אז הוא אמר, לא, כבר נתתם לי כסף, כבר נתתם לי כסף. עברו אותו עוד 5 דקות. הכרתם את זה במקרים מסכנים כאלה? לא, קרה לך אף פעם, סוג כאלה. ולא עוד הפעם, מי אתה? לא, אני אברהם סלונים. ושוב קורא למישהו. אמר, לא, כבוד הרב, כבר נתתם לי כסף. זה היה בפעם השלישית או הרביעית. אז הסלונימר אומר לרב דב פרידמן, אולי כבוד הרב לא נעים לו שאני יושב כאן, אולי הוא רוצה שאני אלך. אז רב דב פרידמן אומר לו, לא, תשב, בטח תשב, אבל אני לא זוכר, אני פשוט לא זוכר. מה שקרה לפני 5 דקות, לפני 10 דקות, אני לא זוכר בכלל. מה שאני למדתי כשהייתי ילד, זה אני לא שוכח. הוא רואה את כל הגמרא, את כל הראשונים, הוא יודע בעל פה. אבל מה שהיה לפני 5 דקות הוא שוכח. היה צועק עלינו רב אברום, אני מספר לנו את הסיפור הזה, הוא אמר שהוא הגיע לארץ, הסלונימר, וסיפר את זה לראש הישיבה, הרב איסר זלמן מלצר. ואז הרב מלצר אמר לו, את הסיפור הזה מצווה לספר. ואז רב אברום היה אומר לנו, תראו, אני כבר יש לי שערות לבנות. אתם עוד יש לכם שערות שחורות, אבל אצלי כבר לא יעזור כלום. אתם, מה שהיום אתם יכולים ללמוד, זה עוד יעזור לכם. אתם לא תשכחו. אצלי כבר לא יעזור כלום. ככה יאמר לנו רב אברום. וכאן תוכחה מגולה לכל אלה שיש להם עדיין שערות שחורות על הראש. לא, זה לא עלי, לא נגדי. כן. אבל זה היה... האנשים היו גאונים בניגלה. גאונים בניגלה, ומעט למדו מיסטר. מעט, יחסית מעט מאוד למדו מיסטר. אומר כאן הרב, הרוח הזה דופק רוח גדול זה על דלתותינו, הולך ומנשב ובמחננו ויוצרו בחביונו ראש של משיח לכל הרחב מובנה והופעותיו, והוא ייתן כוח חדש וחידוש נשמה לישראל לשוב להצמיח קרן ישועה להינתה עוד על אדמת הקודש כמעולם ברוחב דעת ובתכונה חופשית מקורית הרויה להיות מוכרת מכל אפסי ארץ לכבוד ולתפארת. איזה רוח מדבר פה הרב? על התחדשות הכוח של הניסטר, כמו שהוא פתח את זה, הניסטר ינצח את העולם בחופשי אותו. אני יכול להגיד שהיום, אני לא יודע להגיד, כן, בצד אחד בניגלה הגאונים של היום זה לא כמו הגאונים של פעם, הם פחות, כן, ככה אנחנו מבינים, הולך ופוחת הדור, ודאי. בצד שני הציבור הגדול, אני זוכר שגם זה דיברתי איתו פעם דיברתי בדיוק על העניין הזה עם אברהם אברום. אז הוא אמר לי, אתה יודע איזה אמירצים היו פעם? כך הוא אמר לי. אז אתה אמרתי לו, למה היום אין גאונים כמו שהיה פעם? אז הוא צחק, אמר לי, אבל אתה יודע איזה אמירצים היו פעם? כאילו רוב הציבור היו אמירצות דמורים. ידעו אולי טכניקת הקריאה, אבל ודאי לא יותר מזה. כן? והלכות היו מבולבלות לגמרי, כי אנשים עשו לפי מה שהם ראו בבית, ולא לא ידעו לפתח ספר. אלה שכבר היו מתוך האמירצים, אני אומר, ושהיו מסוגלים להיכנס לשיעור בחיי אדם בין מלכה למייריב, זה כבר היה מדרגה. ורוב הציבור היו אמירצות גמורים. אז אמר לי רב אברום, זה מה שאמרתי, כן, נכון שפעם הגאונים היו גאונים יותר, אבל היום אין אמירצות. היום כל אחד יש לו יכולת להבין, יש לו יכולת ללמוד, אז הוא קונה פניני הלכה והוא שומע שם, והוא קורא שם הסברות של הלכות, ואנשים, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה של כל הציבור. אבל לא על זה מדבר הרב, הרב מדבר פה על הניסטר. ונראה לי שהיום, באמת, כמו שאמרתי, מצד אחד הנגלה פחות גאונות בנגלה, אבל הרבה יותר רוחב בנגלה, ומצד שני, יש היום, אני חושב, איזושהי התעוררות גדולה מאוד ללימוד הנסתר, מה שלא היה פעם. פחות ממה שהיה פעם, יותר ממה שהיה פעם. קשה מאוד לעמוד את זה, קשה מאוד, זה צריך איך בדיוק לבדוק את הדברים האלה, לראות כמה באופן יחסי זה היה אז לעומת מה שיש היום.
גם נסתר הרבה שלומדים לומדים את זה בנסתר ולא בשיעורים.
נכון, נכון, כן. לא, אני יודע את זה גם דרך, גם דרך ארון הספרים, כאילו, אני יודע, מודפסים המון ספרי נסתר, ומהדורות הולכות ואוזלות כל הזמן. זאת אומרת, זה אני מכיר. זה תחום אחד שהוא איזשהו סוג של אינדיקציה.
אינדיקציה אבל מדויקת.
היא לא מדויקת,
כי לא אומרת. אם יצא לי 1,000 ספרים במהדורה, כל שנה קונים 5, אחרי מספר שנים, זה
לא. לא, אם כל שנה קונים 5, הספר לא זז. זה נקרא ספר שלא זז.
למה?
אני מדבר לך על ספרים, ובדרך כלל מהדורה היא 1,000 ספרים, לפעמים מהדורה קטנה היא 500 ספרים. אתה לא יודע כמה יצא, אני לא נדבר עם זה שהדפיס. אבל מהדורות נגמרות ב... שנה, שנתיים, לגמרות מהדורות, ספרי נסתר חשובים. אז קונים את זה. וספרי נסתר עולים לפחות כפול מספרי ניגלן. אני שאלו אותי למה. אני יודע למה, אבל זה ככה עובד. ספר נסתר הכי פשוט, 100 שקל. לא יודע למה. יש בזה איזה מין יצא וביקוש, לא יודע מה, אנשים מוכנים לשלם יותר.
וזה לא 1,500 עמודים.
לא, לא, לא בדווקא. ממש לא.
ספרדי אבל תמיד היה בלימוד נסתר, לא?
לא, לא היה לימוד נסתר. היה גריסה. היו קוראים זוהר. אפשר להגיד הרבה. אלה שמקום שלמדו, לומדו. כמו שלא לומדו.
היה גם מקובלים.
היה גם מקובלים גם אצל האשכנזים. גם אצל האשכנזים היו מקובלים גדולים מאוד. בודדים, כן. נפש חיים זה ספר קבלה לכל דבר בעניין. כל גדולי החסידות, כל ראשוני החסידות, ספר קבלה לגמרי. כן, יש ספרים של המגיד. איך קוראים לספר שלו? ספר שאף אחד לא לומד אותו, חושב שהוא קשה ללימוד. קולוניסטים. המהדורות הכי גדולות של תיקון זוהר, דפוס סלוויטה. מהדורה, כמה הדפסות הדפיסו את התיקון זוהר הזה. אז מישהו קנה את זה. קונים, מדפיסים, זה בשביל שמישהו יקנה. היה נכון. גם אפילו בירושלים, נגיד, זה היה הישיבות מקובלים. זה הייתה ישיבת מקובלים בית אל, שהייתה ישיבה ספרדית. ואחר כך הקימו, ממש לפני 150 שנה, את הישיבה שער השמיים, את הישיבה אשכנזית. כן. האבא של רב שלמה זלמן אוירבך, היה מייסדי ישיבת שער השמיים, האשכנזית.
יש שם
שבוע?
לא. לא, 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 לא. אשם שבו, זה לא, זה אלישיב. זה אלישיב, אני מדבר, אוירבך, אוירבך, רב יהודה אוירבך, נמי לקרוא לו. ואחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת העצמאות, כשישיבת בית אל גלתה ממקומה, כי העיר העתיקה נכבישה, אז הרב מרדכי עטיה, הקים את הישיבת המקובלים הספרדית בירושלים, לא זוכר קראו לישיבה שלו, במחנה יהודה. הוא גם התפיס המון המון, השתדל, התאמץ מאוד להדפיס ספרי יסוד בקבלה. גם ההדפסה של הספר ריש מילין, זה הוא הוציא. ההדפסה, והספרון הקטן הזה, הוא הוציא הדפסות זולות כאלה, אז שיהיה ספרי יסוד בקבלה, הוציא כמה מהדורות של שערי הוראה, הרב עטיה. טוב. אבל היו, כמו שאמרתי, היו גם וגם. בכל אופן אומר הרב, זה מה שצריך להיות בשביל, על ידי שני הכוחות האלה, לבנות את המדרגה היותר גבוהה. וזה מה שהוא אומר, נקרא את זה עוד פעם עכשיו, כן, והוא ייתן כוח חדש וחידוש נשמה לישראל, לשוב להצמיח קרן ישועה, להינטע עוד על אדמת הקודש כימי עולם, מרוחב דעת ובתכונה חופשית מקורית, הראויה להיות מקורת מכל אפסי תבל לכבוד ולתפארת, לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט, ולפדות נשמות נעשקות וקודרות מייסורי מחשכיהן, ולחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתואר טבעו, עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה. לא תוך התנתקות עם כל התרבות החדשה וטובה, אלא עם הברכה שהתרבות החדשה מוסיפה לנו. זה תפקיד הניסתר, כן? כל הפרק הזה מדבר, כן, עכשיו אנחנו בכלל, כל הפרקים האלה זה פרקים של הניסתר, כל אמרתי כל הנונים, כן, גם בסמך, אז בסמכים זה כבר מתחילים להגיע, האמת היא שגם הסמכים, גם הסמכים, חלק גדול מהם זה עוד בניסתר.
הרב, לחדוש את הצליב האדם הקדמוני זה קשור לאדם קדמוני?
לא, לא. יש מדרגה גבוהה יותר ממדרגת משה רבנו, שנקראת זיארה לעד האדם, אדם ראשון. הרב כותב את זה בכמה מקומות. הרב כותב בערות הקודש, בכמה מקומות כותב את זה. מדרגה שנקראת זיארה לעד האדם ראשון. אור עליון של אדם ראשון, של אדם, של אדם הראשון. שזה בחינת השגה גבוהה יותר מבחינה רוחנית. ויחידה. אור יחידה. משה היה היחיד שהשיג אור חיה. כך כותבים המקובלים. היחיד שהשיג אור יחידה היה אדם ראשון לפני החטא. אדם ראשון לפני החטא זה מה שנקרא בשפת הזוהר, זה הרי לעד האדם ראשון. זה מה שהוא כותב כאן, לחדש עוד את זיו, את האור של האדם הקדמוני בתואר טבעו. זאת אומרת, להאיר עלינו שוב מחדש אור היחידה.